רוצה לדבר על איזושהי הלכה, אפשר לקרוא לזה הלכה אולי קצת תמימה, שככה מובד ככה איזו שורה אחת ברמה, שעלולה בעצם לגרום לבעיות רבות בקשרות הסוכה. ההלכה הזאת היא, האם מותר, האם צריך לעשות את הסכך דווקא לאחר הדפנות, או גם סכך שהיה לפני הדפנות, כלומר, בניתי קודם סכך, אחר כך דפנות, גם זה קשר. כי על הצד שזה לא קשר, אבל צריך להבין מה אנחנו אומרים פה. אם באמת אני עושה את הסכך, ואחר כך אני עושה את הדפנות, זה לא קשר, אז אנחנו בבעיה די גדולה. קודם כל, סתם נפקמינה שצריך לדעת שככה צריך לבנות את הסוכה, לכתחילה באמת לעשות דפנות, ואחרי זה באמת לשים את הסכך. אבל הבעיה בפסול הזה, בניגוד לשאר פסולים בדרך כלל, זה שאתה לא יודע אם אתה מתארח או משהו כזה, אתה לא יודע מה נעשה קודם. בדרך כלל בשאר הפסולים אתה יכול לדעת עכשיו אם זה לבוד, לא לבוד, אתה סומך על זה, לא סומך על זה, כלום. עכשיו מגיעה סוכה כשרה למאדרין נוצצת, אבל אתה לא יודע, יכול להיות שנעשה קודם הסכך, בייחוד שההלכה הזאת לא תמיד ידועה. כלומר, והסכך נעשה קודם, ואחרי זה הדפנות. אז אם באמת זה בעייתי, יכול להיות אפילו מדאורייתא, אז זה בעיה קצת. כלומר, זה נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה, זה לגבי מה שהרבה נוהגים כשיש דפנות מבעד, מסדינים, אז בדרך כלל עושים חוטים של לבוד וכדומה, כדי שיהיה משהו יותר רציני, כלומר, מי שלא סומך על הדפנות, על הסדינים, אז עושה חוטי לבוד. עכשיו, קורה שהחוטים מתרופפים. אז טוב, תקנים. אופס, אבל אני עכשיו מתקן, אבל מה עם הסכך? יוצא שעשיתי את הדופן אחרי הסכך. אז כל פעם אחרי שאני מתקן, אני מותח את החוטים, אני גם צריך עכשיו להתחיל להרים את הסכך ולהתחיל... קיצור, לפעמים אני צריך לראות קצת את ההלכה הזאת, אם באמת עד כמה היא מוסכמת, כאילו האם יש צדדים להקל וכדומה. אז זה מה שנראה קצת בדקות האלה. אז קודם כל, המקור אולי שממנו מתחיל העניין הזה, זה מקור מספר אחת, בסוכה דף תזיין עמוד א', המקום מפורסם, החוטאת בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה. כן, כלומר, ידוע, רק הזכיר, כלומר, אם יש גדיש, הרימת גדיש של תבואה וכדומה ושל קשים, ואדם חופר פנימה, אז זה לא סוכה. כן, זה לא נחשב סוכה. למה? בגלל שהסכך, כלומר, הסכך, עכשיו הוא נהיה סכך, כלומר, אותו גדיש, הוא לא נעשה לצל, הוא בכלל הונח, בכלל לא היה חלל, כן? אז עכשיו זה לא סכך, אין לזה שם אוהל על הסכך, ואם אין שם אוהל על הסכך, אז זה כבר, ואחרי זה, אמנם אחרי זה עכשיו כבר כן נוצר אוהל, אבל זה כבר תעשה ולא מן העשוי, כן? אני צריך לעשות את הסכך בתור אוהל, שכבר שאני שם את הסכך יהיה אוהל, ולא להפך, לא שאני עכשיו חופר בתוך הגדיש, ואז ממילא נעשה הסכך לצל, אני צריך לעשות את הסכך, כן? כלומר, זה דין ידו שתעשה ולא מן העשוי. ואתני הרי זו סוכה, שמישהו חוטט בגדיש זה כן סוכה. אמר רבון הלוקה שכאן שיש חלל טפח במשך שבעה כאן ושאין חלל טפח במשך שבעה. כן, כלומר, מתרץ את זה גמרא, כלומר, מתי זה נחשב סוכה? אם היה, לפני ששמו את הגדיש, שמו את הגדיש על איזשהו בור כזה ברוחב של שבעה טפחים, עומק טפח, רק טפח, אפילו רק טפח, כן, ועל זה שמו את הגדיש, כבר זה בסדר. למה זה בסדר? איפה נעלם פתאום עשרה טפחים? כאילו, זה לא סוכה עדיין, כאילו מה? מה אני צריך בעצם? אני צריך, כלומר, כנראה צריך לומר, שמה שאני צריך בעצם שיש שם אוהל. כן, הרי אנחנו רואים שאנחנו יודעים שסכך לא צריך שיהיה דווקא לשם הסוכה. צריך מה שחשוב שיהיה לשם צל. כלומר, שיהיה אוהל, שיהיה משהו שיעיל, שיצל, שיגן על משהו. אז דבר כזה מספיק אפילו טפח. זהו, זה בינתיים, זה הדין של המשנה. הגמרא, זה הדין של החוטאת בגדיש. פה נכנס פה הגאות מימוניות, במקור הבא, וכותב, ומאה היא טעמה, אין לעשות הסכך קודם שיעשה הדפנות תחילה. ואם עשה הדפנות טפח סמוך לסכך תחילה, יכול לסכך. כן? כלומר, מה הייתה מה הוא נשען על הרמה, הרמה מביא את הדין הזה של חוטאת בגדיש, על זה אומר הגאות מימוניות, שבאמת מפה אנחנו יכולים ללמוד, כמו בחוטאת בגדיש, שאתה לא יכול לעשות קודם את הסכך, ואחרי זה את הדפנות. כן? כלומר, בדיוק כמו ששם, כלומר, כשאני יצא שעשיתי את הסכך, הסכך כבר היה מונח, ורק אחר כך חפרתי בו, כן? ויצרתי את הסוכה, אז יוצא שמה עשיתי פה, בעצם הסכך הגיע, בעצם היה לפני הדפנות. כלומר, אני קודם היה את הסכך, אחרי זה חפרתי, יצרתי את הדפנות, עשיתי סכך, ואחר כך דפנות, ואומרת לנו משנה שפסול. אז אומר הגאות מימוניות, לפי זה, כל סכך שתרצה לעשות, אתה חייב לעשות אותו אחרי הדפנות. אם לא עשית אותו אחרי הדפנות, אתה פשוט עסוק. אני כבר מבין את המאוחר. יכול להיות שסוכה פסולה, ייתכן מאוד שסוכה פסולה, לפחות ודאי שאסור. פשט הדברים, הסוכה פסולה. כן, זה גם נראה שיש כאלה שכותבים את זה גם להלכה, שהסוכה פסולה, בכל מקרה הדבר הזה הוא אסור. עכשיו מתחילות ההתקפות, כלומר, מה אני מתכוון? זה הפוסקים לא לגמרי היה נוח להם, כלומר, הם ראו בכל זאת איזשהו, זה לא מיידי לומר את מה שהגאות המימוניות אומר, כן? כלומר, סך הכל יש הבדל גדול, אולי נתחיל אחד אחד, כלומר, דבר ראשון, דחייה ראשונה אפשרית לעניין הזה, שלכאורה בעצם כל העניין של חוטאת בגדיש זה בגלל שעכשיו הסכך מונח על אפס, כלומר שבאמת מונח על הקרקע, ואחר כך אני יוצר את הדפנות, זה אני מבין. כי אין לזה שם אוהל בכלל, קודם לא היה לזה, זה לא היה אוהל, לא כלום, זה לא עמד על כלום. ועכשיו, אז בכלל לא היה שם סכך, ועכשיו יצרתי את הדפנות וממילא נוצר שם סכך. זה אני מבין, זה בסדר, זה פסול. אבל כשאני לוקח סכך ושם אותו על המסגרת של הסוכה, נגיד המסגרות שלנו שאנחנו היום בונים סוכה, עושה מסגרת, מניח סכך, מה, אני יכול להגיד שזה לא נעשה לצל? כלומר, מה חסר בסכך? כלומר, זה נראה לי סכך הרבה יותר טוב מאשר הסכך הזה של החוטט בגדיש, זה סכך שעניינו לצל. זה בדיוק הנקודה. סכך גבוה, יכול להיות שזה בסדר. מי אמר, איך הגאון אומר להיות קפץ, לכאורה קפץ שלב? כלומר, שאומר שבכל מקרה סכך זה לא בסדר. אז מי אמר, מוסיף גם ארוך השולחן והעניין הזה, הוא אומר, גם מצאנו שאוהל, שמה תגיד לי, אוהל זה רק עם מחיצות. הוא אומר, לא נכון, באוהל שלעניין תומת מת, בדיני תומה, אנחנו אומרים שזה לא ככה. כלומר, אם יש אוהל רק איזה משהו למעלה, בלי מחיצות, בלי שום דבר, זה מעביר את התומה. זה לא שאין לנו שם אוהל בכלל שאין מחיצות. זה הערה ראשונה. אפשר קצת אולי ליישב שבכל זאת, בסדר, לעניין תומה מצאנו שזה ככה, שבאמת גם בלי מחיצות זה נחשב אוהל, אבל דווקא לעניין שבת, חלק מהפוסקים מבינים שצריך דווקא עם מחיצות. כלומר, אוהל בלי מחיצות לא מוגדר אוהל לעניין בניית אוהל בשבת. אז אני לא יודע מאיפה ללמוד, מפה או מפה, אבל אולי לא, זה לא דחייה מוחלטת של הגאות מימוניות, אבל לפחות זה הערה על דברי הגאות מימוניות, שזה לכאורה לא מוכרח לומר את זה מהמשנה של חוטט בגדיש. זה הערה אחת. הערה שנייה זה מקור מספר, מקור מספר 3. יש לנו הלכה, אני אקרא אותה, סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי, או על גבי בר שיש לו פסים, סביבות, הרי זו סוכה כשרה לאותו שבת שבתוך החג בלבד. מתוך שלחי זה ופסים אלו מחיצות לעניין שבת, נחשוב אותם כמחיצות לעניין סוכה. ואין להתיר, הרי מה, ואין להתיר על המקום שהלחי ופסים מתירים לעניין שבת, זה שיחמיגו. כלומר, מה הכוונה, מה כתוב פה למעשה? יש דין שמקורו כבר בגמרא, שאם אדם עושה שתי דפנות, כן, אחת מול השנייה, אחרי זה עושה לחי, כלומר, פס כלשהו, כן, יש לנו מצב כזה של ה... שתי צונות אחת מול השנייה, ובדופן האמצעית, כאילו הפרוצה, עושה פס קטן, כן? אז עכשיו, עקרונית ודאי זה לא תופס לעניין סוכה. אבל לעניין שבת יש לנו דין, קוראים לזה לחי, וזה תופס בדיני מבואות, הדבר הזה תופס, הלחי הזה מספיק, וזה נחשב כאילו שהמקום מוקף בשלוש מחיצות, כן? יפה, אז עכשיו אם יש לי מצב כזה, אז אומרת הגמרא ומובא גם להלכה בשולחן ערוך, שבמקרה, כשתגיע שבת, אז כלומר, באמת אין לכם, הסוכה הזאת פסולה. אבל כשתגיע שבת, הסוכה הזאת תהיה כשרה. למה היא תהיה כשרה? כי עכשיו מיגו, שזה נחשב דופן, נחשב מחיצה לעניין שבת, זה גם יהיה לעניין סוכה. ככה מובא בגמרא ושולחן ערוך. בסדר, ככה מובא. עכשיו, מה קשה? כלומר, לפי זה, לפי הגאות מימוניות, הרי עוד פעם קיבלתי מצב שהדפנות נעשות אחרי הסכך. הרי הסכך כבר מונח, הדפנות לא כשרות. מגיעה השבת, הכשרתי את הדפנות, אבל עוד פעם זה דפנות שבאות אחרי הסכך. אז זה אמור להיות פסול, כן? זה דחייה שנייה שמובאת גם בפוסקים בעניין הזה. גם את זה קצת תרצו. כלומר, קודם כל אפשר לומר שזה באמת דבר שנעשה בזמן, כלומר, שבאמת מה שחסר זה זמן, כלומר, כשיגיע שבת סוף סוף, זה תהיה מחיצה, אז אין מושג של תעשה ולא מנעשוי וכדומה, או שראיתי במועדים מוזמנים, כותב, הרב שטרנבוך כותב, שזה כבר עכשיו בעצם מחיצה. כלומר, גם ביום חול היא מחיצה. יש לה שם מחיצה. מה זאת אומרת שיש לה שם מחיצה? כי כבר עכשיו בשבת היא תהיה מחיצה. כלומר, צריך להבין את הרעיון. כלומר, זה לא שזה מנותק מדין מחיצה. זה מחיצה כזאת שהמצב שכמו שהיא עכשיו, זה מצב שהוא לפעמים שווה ערך למחיצה. אז יש פה שם מחיצה. כי בשבת זה לפעמים מחיצה. ברגע שיש שווה ערך למחיצה, זה נחשב מחיצה, גם כשזה לא שבת. כן? ולכן אין ראיה נגד הגאות מימוניות. ככה מתרצים חלק מהפוסקים. הערה נוספת, כאילו, על הגאות מימוניות. לכאורה, בעצם, איך הוא יכול להגיד שזה תעשה ולא מן העשוי? הרי בסופו של דבר, מה קרה פה בעצם? אני עכשיו שמתי סכך. כן, שוב, אני מדגיש רק כמובן, שוב, הבעיה היא תעשה ולא מן העשוי. כל הזמן שאנחנו מסתובבים זה תעשה ולא מן העשוי. כן, כלומר, ניסיתי סכך, הוא לא כשר, ואחרי ששמתי את הדפנות, אז פתאום הסכך נהיה כשר. העיקר הסוכה זה הסכך כמובן, ואני שם את הדפנות, והסכך מאליו נהיה כשר. זה דבר שהוא בעייתי, כן? אבל זה לא, ואז יש בעיה שתעשה ולא מן העשוי. אבל לכאורה יש לנו דין שהרימה בעצמו כתב. הרי הרימה מביא להלכה את ההגאות מימוניות, הוא מביא אותו להלכה, כן? בתפה של המדעי בסוף. והרימה גם מביא עוד דין, שלא תמיד אומרים תעשה ולא מן העשוי. כשיש מצב כזה שאין שינוי בגוף הסכך, אם אין שינוי בגוף הסכך, הדבר הזה, אז, ואחרי זה גרמתי למצב מסוים ששוב הסכך יהיה כשר, יהיה מותר. מה הכוונה? קצת מסורבל. נקרא את ההלכה במקור מספר 4. אם קצץ יהיה אילן להכשירו ולהיות הוא עצמו מהסיכוך, כשר והוא שינענעו, זה השולחן עורך עדיין שיגביע כל אחד לבדו, כן, זה איך פותרים בעיה של תעשה ולא מנסו. אני קורא את זה כי זה חשוב גם לענייננו שאיך בכלל, אם זה כן תעשה ולא מנסו, אז איך פותרים? כלומר, נגיד שנפסוק בסוף, נראה בסוף שיצא שכן אולי זה בעייתי, אז איך, אז מה כן עושים? אז כותב השולחן עורך, אם קצץ אילן להכשירו, כן, היה כבר אילן מחובר, כן, ועכשיו הוא רוצה להכשיר, אז הוא לא יכול לקצוץ רק את האילן, כי זה כבר, כי אז השכך נעשה כשר מאליו. כן, ולהיות עוד עצור, כשר והוא שינענעו, שיגביע כל אחד לבדו ומניחו, וחוזר ומגביע חברו ומניחו. ואם לאו, פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. עכשיו, זה עצם הדין של איך פותרים בעיה של תעשה ולא מן העשוי. עכשיו מגיע הרמה. רמה שדי מפתיע במבט ראשון, אבל מותר לעשות סוכה תחת מחובר או בית, ולהסירו אחר כך, ולא מקרי תעשה ולא מן העשוי. הועיל ואין הפסול בסכך עצמו. כלומר, נשמע די מפתיע שוב, זה אם אתה... מותר עכשיו מתחת פה, פה עכשיו לבנות סוכה. הבית מדרש מותר עכשיו לבנות סוכה, כן? עם הסכך והכל, ואחרי זה בסוכה, זה פסול כמובן, אבל בסדר, אז בסוכה תוריד את הגג, ותסמוך על זה שהסכך, הסכך הוא היה פה. לאיפה נעלם תעשה ולא מן העשוי? כאילו מה, לאיפה זה, זה היה פסול, ועכשיו רק כדי שאני מוציא את הסכך, מאליו הסכך נהיה כשר, איפה תעשה ולא מן העשוי? אלא הנקודה היא, כמו שכותב הרמ"א, הסכך עצמו, זה לא השתנה שום דבר בסכך, זה לא כמו הקציצה של מחובר, זה לא כמו שהיה לי סכך מחובר, ועכשיו שהוא מחובר, אני עכשיו משנה משהו בסכך, הוא עכשיו מחובר ואני תולש אותו עכשיו. פה עשיתי מעשה מסוים בגוף הסכך, שיניתי משהו משמעותי. פה זה שום דבר, זה חיצוני לגמרי לסכך. זה בכלל לא קשור לסכך. הסכך, הסוכה היא קשרה לחלוטין, רק יש איזה משהו שמעכב, יש את הגג למעלה, אז בסדר, כשתוריד יהיה קשר. כלומר, ברגע שאתה לא מתעסק בגוף הסכך, אז אין לנו דין של תעשה ולא מן העשוי. נחזור לענייננו, יוצא עכשיו שאני עכשיו שם, שיש לי עכשיו סכך. סכך, ואחרי זה אני שם דפנות. איך להתייחס למקרה כזה? לכאורה, שוב, לא עשיתי כלום. כלומר, אם הסכך, סכך נשאר בעינו. לא נגעתי, לא עשיתי, לא תלשתי אותו ולא שום דבר. אני מוסיף לו דפנות. אז זה נכון שמיד זה אומר תעשה ולא מן העשוי, אבל בסדר, גם היינו אומרים, אני חושב באופן טבעי, שגם העסוקה בתוך הבית מדרש היא תעשה ולא מן העשוי. אבל זה לא ככה, לא תמיד אומרים תעשה ולא מן העשוי. וזה הרמ"א בעצמו שפוסק את זה. אז הוא פוסק מצד אחד הגאות הממוניות. כשאני מוסיף דפנות, אז אומר לך תעשה ולא מן העשוי. כשאני מוריד את הגג, אז לא אומרים תעשה ולא מן העשוי. אז מה החילוק? אז על כורחנו לומר שבאמת כאילו שהדפנות זה משהו יותר משמעותי, אנחנו קצת נדחקים, אבל חייבים לומר את הדברים האלה. כלומר, שהדפנות זה יותר משמעותי מהסרת התקרה. כי הסרת התקרה זה כאילו באמת מנותק מהסכך, ופה הדפנות בעצם גורמות לסכך להיות סכך. כלומר, קודם באמת הסכך היה סכך בכל מקרה, כן, זה באמת היה סכך. אבל זה היה סכך שיש גג מעליו, ואם גג מעליו, אז זה בעייתי. אבל פה הסכך בלי הדפנות הוא כלום, הוא בכלל לא אוהל, הוא כלום, סתם איזה חתיכות, לא יודע מה, ענפים. ואני עכשיו שם דפנות, בדרך כלל שאני מצמיד לו דפנות, אז הפכתי אותו לסכך. אז כנראה זה משהו כן משמעותי, חייבים ככה לומר כנראה, הפכתי את זה למשהו משמעותי, ולכן זה תעשה ולא מן העשוי. זה כמו בעצם לתלוש את המחובר. כנראה, אני צריך להגיד דבר כזה. עוד, יש עוד שתי הערות בעניין הזה, על ההגעות ממוניות. טוב, לא יודע אם זה הערה אולי בלי ראיות, אבל לכאורה בתחושה. כלומר, אנחנו צריך לראות עד איפה מגיע העניין הזה של ההגעות ממוניות. הרי לפי זה, אז אני עכשיו... מה קורה אם אני עכשיו, אני בטוח שרוב האנשים לא מקפידים על זה כששמים את הסכך. ויכולה כנראה באמת לא צריך, כלומר, אני רק אומר את זה כראיה. כלומר, יש לי עכשיו סוכה, ואני עכשיו מתחיל אותו למשל לגלגל אותו מהאמצע. או לפחות לא משלושה טפחים צמוד לדופן. מתחיל לגלגל את הסכך לנצח, או מניח את הענפים מהאמצע. כן? עכשיו, הסכך עצמו עכשיו פסול, כי אין לו את הדפנות. ואם אין לו את הדפנות, אז זה נכון, אחרי זה אני ממשיך אותו. וזה, אני ממשיך, בסוף יהיו דפנות. מה זה בסוף יהיו דפנות? מאוחר מדי. כלומר, הסכך הזה כבר שמת והוא פסול. אתה תגיע לדפנות, יהיו לו דפנות, זה כמו שאתה מציב לו דפנות עכשיו. כן? אז כלומר, לכאורה זה צריך להיות בעייתי. כן? או שרב שלמה זלמן מביא גם איזשהו משהו שאתה מתחיל, יש סוכה של שלוש מחיצות, ואתה מתחיל מהקטע הפרוץ. כן? אתה עכשיו מתחיל לגלגל, אז עוד פעם, התחלת, בדרך כלל גם יותר נוח, מתחיל מהמקום הפרוץ, אתה מתחיל לגלגל, אבל ברגע שאתה מגלגל, אתה רק עם שתי, לאורך כל הגלגול, אתה עם שתי מחיצות. הסכך פסול, אין שם אוהל פה. אתה תגיע בסוף, בסוף תצמיד לו את הדופן. אבל בסדר, אז זה משנה שאתה מצמיד לו את הדופן. שוב, מאוחר מדי. כלומר, אז עד איפה אפשר, כאילו, עד איפה אפשר למתוח בעצם את ההגעות המוניות? כלומר, זה...
זה אין שום דרך לעשות סוכה, אם כן, אתה מנחית על הסכך
ממעלה. לא, אתה יכול להתחיל מהקטע הלא פרוץ, וכל פעם, כל הזמן יש לך שלוש תפנות.
אם זה גדול, אתה
צריך להגיע מצד לצד.
לא משנה. לא, להגיע מצד לצד. הנה, כנראה... בעייתי, לא, אני... לא, כנראה שגם... ראיתי מה ש... פשוט מזל מנהיג על ביקורי יעקב, הוא אומר, כל עוד אתה מתעסק בסכך, אז לא מסתכלים על זה ככה, לא לתפוס, לא לתפוס. עכשיו, בסדר, אז אפשר להגיד אותו דבר, בסדר, כל עוד אני מתעסק בסוכה. כלומר, מה הקודם אומרת בדיוק רוצה? כלומר, אני יכול לי, כל עוד אני מתעסק בסוכה, מה זה הסכך הוא לא אוהל? אני עכשיו שם סכך, ואחרי זה שם לו את הדפנות, ויש את אלה שמוכנים כבר תכף לשים את הדפנות. ממה אפשר? אם אתה מסתכל על זה ככה בכללי, אז בסדר, ברור שאני עכשיו עושה פה סוכה מלאה, מה זה אני שם קודם את הסכך ואחרי זה את הדפנות? ואם אתה מסתכל...
אבל אתה עושה ולא נעשו בסכך.
מה?
כל אתה עושה ולא נעשו דווקא בסכך, אתה אומר, אתה לא תעשה ולא נעשו.
נכון.
כל הסברה, אז יש מקום אחד לבין דפנות לבין
ה... לא, אבל כל הדיון פה הוא באמת אם הסכך יהיה תעשה ולא מנעשוי או לא. הנה חילני. כלומר, אתה כל הזמן צריך לשים לב, אם אתה עושה ולא מנסוי, בסכך.
אז הנה חינם, יש מקום לחבר, כשאתה עושה סכך ועוד סכך ועוד עבוד ענף, יש מקום לחבר, אבל כשאתה עושה תפנות, ואז...
לא, אבל איך זה נהיה סכך כשר מכוח זה שהוא מגיע בסוף לדופן? מה לי מביא את הסכך לדופן? מה לי מביא את הדופן אל הסכך? אמרנו שלהביא את הדופן לסכך זה בעייתי, אז להביא את הסכך לדופן זה בסדר? מה החילוק? כן, זה... השאלה זה בקיצור, עד איפה מותחים את העניין הזה, אבל זה סוג של הערה בלי ראייה, אבל זה סוג שמשהו פה קצת לכאורה קשה.
סיכה שהיא גבוהה למעלה מ-20.
זה בדיוק יגיע. טוב, הערה אחרונה בעניין הזה, יש גמרא. גמרא בעירובין בדף ממדלת עמוד א', נפל דופנה, שם הגמרא בכלל לא מדבר, היא מדברת בכלל אם מותר ליצור את הסוכה, אסור ליצור את הסוכה, בכלל לא מעניינים שלנו, אבל כמובן אפשר ללמוד ממנה. נפל הדופן, כן? נפל דופנה, הייתה סוכה, ונפל דופן אחד. נפל הדופן אחד, לא יעמיד בה אדם בהמה וכלים. אסור לשים אדם בהמה וכלים, כן? ולא יזקוף את המיטה, אסור להשלים לה את הדופן. למה? לפי שאין עושים אוהל הרי בתחילה ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. זה אסור, כשור, אסור לעשות אוהל בשבת ויום טוב, ולכן אם נפלה דופן, אז לא לשים דופן, כי זה נחשב שאתה מתקן, אתה עושה בעצם, אתה בונה אוהל, אתה בונה אוהל, ולכן הדבר הזה הוא אסור. אבל רגע, אז נעזוב רגע אם מותר או אסור, מה זה מועיל? אני שם עכשיו את הדופן, אז זה לא תופס. כלומר, מאוחר מדי, נפלה הדופן, ועכשיו אני שם אותה שוב, אבל זה עוד פעם, הדופן היא אחרי הסכך. ונדבר שם בדופן שלישית, הגמרא כותבת פירוש שהדופן היא דופן שלישית, כלומר שהיא מעכבת. כלומר, הסכך פסול בינתיים. עכשיו הסוכה פסולה, אני שם דופן ומכשיר את הסוכה. אז איך להבין את זה? יש מי שרצה לתרץ שבגלל שזה קודם נעשה בקשרות, שזה עוד מעט נראה. בכל מקרה, כך או כך, אנחנו רואים, יש איזשהו קושי מסוים. מצד שני, אנחנו קצת בבעיה, כי הגאון המלמד כתב. כלומר, הוא כתב את זה, וגם הרמ"א מביא אותו להלכה. אבל אני רק, המטרה קצת לראות שבכל זאת הפוסקים לא לגמרי נוח להם בפסיקה, לא, חלק כן, חלק לא, כמו שנראה עכשיו, אבל אני רק אומר, יש איזשהו קושי, זה לא מובן מאליו להגיד את זה, ובאמת אנחנו רואים ראשונים, יש ראשונים שכותבים, שמבינים, הם לא חולקים חזיתית עם הגאות המוניות, כן, הם גם בתקופות שונות, אבל שאומרים שמותר לעשות סכך ואחר כך תפנות, אין שום בעיה לעשות את הדבר הזה. מי שכותב את זה זה רבנו יקר, שמביא ראייה, בדיוק מהעניין הזה של סוכה, כתוב בדף ד' עמוד א', שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, ושמתי בה אצטבה, כן, שמיעט את זה, שמתי איזה מעמד גבוה, כמו איזה במה, כן, ועכשיו זה פחות מ-20 אמה, כן, אז זה בסדר, כאילו אין שום בעיה, זה בסדר, ומכאן, כאילו מכאן הוא לומד, הוא אומר, הנה, סימן שבעצם אין שום בעיה לעשות סכך לפני הדפנות, כאילו אין עם זה שום בעיה, כלומר, הדפנות היו פסולות קודם, ועכשיו מיעטתי, ובסדר, ואין שום בעיה לעשות את זה. למרות שעכשיו בעצם הסכך היה עם דפנות דפנות, הכשרתי את הדפנות, נהיה, הכל בסדר גמור. בדומה לזה, בכיוון קצת הפוך, כותב רבנו פרץ, גם כן, בסוכה, הוא כותב לגבי, עד רבה, הוא כותב שמביא ראייה שמותר לעשות דפנות לפני הסוכה, שמותר לעשות סכך לפני הדפנות, איפה יש מקור באמת לעניין הזה שמותר לעשות סכך לפני הדפנות? ראייה מפורשת, החוטאת בגדיש. הפוך מהגאות המימוניות, כן, הגאות המימוניות מביא ראייה משם שמכאן שאי אפשר לעשות סכך ואחר כך דפנות, הוא אומר ראייה שאפשר לעשות סכך לפני הדפנות, מה הראייה? הרי שם אין דפנות, יש שם רק טפח, ברגע שאתה עושה טפח ועל זה שם את הגדיש, אז אין שום בעיה. איפה הדפנות? הסכך עכשיו פסול, אתה עכשיו מכשיר, מעלה לעשרה טפחים במקרה כזה, ורק אז הסכך נהיה כשר. אז איך זה מותר? על כורחך, אומר רבנו פרץ בפירוש, ממש משפט מפורש, הוא אומר, מכאן שאפשר לעשות את הסכך ואחר כך הדפנות. כלומר, מבחינת כתפיים יש איזשהו, בכל זאת איזה ראשונים לסמוך.
אבל רבנו יקר,
אני לא יודע. כלומר, לא, רבנו פרץ יותר קל לנו באמת להבין. אני אומר, לא בטוח שזה מאוד רחוק. אני מבין מה שאתה אומר, כלומר, שזה בעצם זה אדרבה, תפנות גבוהות, אדרבה, זה יותר סוכר. רק שיש איזה דין שסוכר לא תהיה למעלה מ-20 אמה. אפשר אולי להגיד, הוא לא, כנראה לא מבין את העניין הזה. שמה? את כל השלוש דעות האלה. יש שם כמה טעמים בגמרא, נכון, יכול להיות מטעמים אחרים, יכול להיות טעמים באמת חיצוניים לעניין הזה. בכל מקרה רואים שהם לא קיבלו את העניין הזה שדבר על ידי טפח, אז זה נהיה אוהל והסכך כבר נחשב קשר, לא מקבלים את זה, פשוט מותר לעשות סכך לפני הדפנות. עוד מקור אחד של רש"י, מרש"י, ראי מישהו... כנראה רבנו יקר מבין אחרת, בסדר, לא אני אומר רבנו יקר קדום, לא אני אומר בסדר, אין הכי נאמה, אפשר, יש מקום לספרות לחלק, אתה רואה גם הגאון נאמוניות לא מקבל את מה שהוא אומר, בסדר, אבל זה מה שהוא יסבור. עוד מקור אחד באמת שמעניין מרש"י לראות אם באמת יש ראייה, מקור מספר 6, לגבי המשנה שמותר לשלשל דפנות מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, ואם לא, אם הגיע לפחות משלושה טפחים, אז זה בסדר. כותב רש"י, מה זה לשלשל דפנות מלמעלה למטה? כותב רש"י, שהתחיל להרוג המחיצה אצל הסכך, והורג ובא כלפי מטה. כלומר, היה סכך, בלי דפנות, עכשיו אני מתחיל לשלשל את הדפנות. ככה. זה מה שהתז והגרא באמת אומרים, שלא להצמד למילה הזאת של רש"י שאומר הסכך, הוא לא מתכוון סכך. מתכוון למקום הסכך, רוצה להגיד לך מאיפה זה מתחיל, פשוט מאיפה להתחיל לשלשל את הדפנות, אז מאיפה? מהסכך. בסדר, למרות שרש"י לא חייב, יכול להגיד במקום הסכך, כלומר, לפחות לרש"י זה לא קפץ לו, כלומר, זה לא מאוד הציק לו להגיד סכך. אם באמת היה מסכים עם הגאון מימוניות, היה קשה לדבר ככה, כאילו, אולי, בסדר. התז והגרא אומרים באמת זה בלאו דווקא, ולא לקחת משם ראיות ולא שום דבר. הבך כותב באמת מרש"י שאפשר איך פסיקת ההלכה בסופו של דבר בעניין הזה? לא, מה שראינו פה. אז באמת ראינו על המחלוקת ראשונים, אבל מה פסקת האחרונים בעניין הזה? אז כמו שאמרנו, השולחן ערוך אין לו התייחסות. אין לו התייחסות, לא יודעים מה שיטתו בדיוק בעניין הזה. הרמ"א פסק בסוף תפרש של המדי לחומרה בעניין הזה. באופן פשוט זה נשמע גם לעיכובה, כי אני לומדים את זה מחוטט בגדיש, אז באופן פשוט זה גם לעיכובה. כלומר, זה תעשה ולא מנעשוי, אז זה באמת בעייתי. אבל נחלקו באמת האחרונים, אם באמת זה באמת לעיכובה. הלבוש והתז מבינים שבאמת זה באמת לעיכובה, כן? כלומר, ממש ככה, ככה ממש מנטיית המשנה ברורה. גם הבן איש חי כתב לחומרה בדבר הזה, כלומר, למרות שזה רמ"א, אבל בן איש חי הרבה פעמים פוסק ככה, כמו הרמ"א, לחומרה בדבר הזה, כן? אבל הבך באמת, אבל ברכי יוסף כתבו שאפשר להקל, וזה ודאי, אם זה פסול, רק פסול לכתחילה. גם ערוך השולחן, פשוט לא, זה נשמע שפשוט לא, שאי אפשר להגיד שדבר כזה פוסל בדיעבד ולא... אי אפשר להגיד, דבר כזה אולי עניין של לכתחילה, אבל בוודאי בדיעבד דבר כזה לא פוסל. איך למעשה, זה פסיקת ההלכה שיוצרת שהיא מחלוקת, אז איך לתרגם את זה למעשה? נראה שבאמת, אם אדם יודע שבאמת איפשהו מתארח, או אני לא יודע מה, יודע שהסכך באמת קדם, סכך קדם לדפנות, יש מקום, יש ראוי, אם זה באמת יכול להיות אולי ספק דאורייתא, לכתחילה ראוי לחשוש, ודאי לאשכנזים ש... אולי ספרדים פחות, אבל יותר לאשכנזים שבאמת הרמ"א ככה פוסק להלכה, לכאורה יש מקום סביר לחשוש, לכתחילה לפחות. אלא אם כן, אני יודע, אנשים נפגעים, מתארחים, זה, יש, כמו שראינו, יש על מה לסמוך להקל, כן? ראשונים ואחרונים יש מקום להקל. אבל אם ידוע, אולי בכל זאת קצת ראוי להחמיר, אבל המקרה היותר פשוט בדרך כלל זה ספק. כלומר, במצב של ספק, אז באמת, אנחנו באמת מגיעים פה לאיזשהו ספק-ספקה כזה. כלומר, ספק בכלל אם זה נעשה קודם. כי מה נעשה קודם? יכול להיות שבאמת נעשה בקשרות, קודם הדפנות, אחרי זה הסכך. וגם אם לא, אנחנו נכנסים למחלוקת, יכול להיות שזה קשר, גם נעשה קודם הסכך, יכול להיות שזה קשר. אז סוג של ספק-ספקה, זה גם מתחיל, בכל זאת איזה משהו שמקום די סביר להתחיל להקל, ויכול להיות שאפילו לברך. יכול להיות שאפילו לברך, כי אנחנו רואים בזמן כבר, אבל בהלכות ספירת העומר, אם מישהו מסופק, נכון? השולחן ערוך כותב שם, לפחות לפי השולחן ערוך, השולחן ערוך מתיר לברך שם בספק-ספקה. כלומר, אם מישהו מסופק אם הוא שכח לספור את העומר או לא, אם הוא בוודאות לא ידע שהוא שכח, אז הוא לא ממשיך לברך. נכון? מה קורה אם הוא לא יודע אם הוא זוכר או לא? הלכה מצויה, לא זוכר אם הוא ספר אתמול או לא. אז אומר השולחן ערוך, כך פוסק להלכה, זה ספק-ספקה. ספק אם ספר או לא, וגם אם לא ספר, יכול להיות שכל יום מצווה בפני עצמה. כן? כלומר, זה מחלוקת ראשונים העניין הזה. ולכן יברך, כלומר, מברכים אפילו בספק ספקה. יש דיון מאוד גדול בספק ספקה בברכות, אבל לפחות יש מקום לכאורה אפילו לברך, לפחות המברך אין למחות בידו. הערה אחת על... בפרגולה זה לא כל כך ספק בדרך כלל. כלומר, בפרגולה שבאמת השכח שלה, זה השכח, כלומר, לא פרגולה רק של פסים, אלא פרגולה שממש מכוסה כולה, וזה השכח, אז לכאורה קשה להאמין שקודם עשו את... זה לא ספק, אני חושב, זה לא יוגדר כספק, זה יוגדר מן הסתם קודם עשו את השכח ואחר כך הדפנות, ולחומרה. מצד שני, יש פה צד לכולה. למה צד לכולה? מאיר הציץ אליעזר, הוא מאיר על דפנות של סוכה, אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון, אבל כנראה אפשר להשליך את זה לפרגולה. הוא אומר שהרבה פעמים בסוכות החדשות, הוא קורא לזה, בסוכות החדשות, אם נשים לב, הוא אומר, יש במסגרת, יש עובי טפח. כאילו, איפה שהסך מונח, אין תפנות, אין כלום, אבל המסגרת עצמה היא עובי טפח. ואם יש עובי טפח, לא, אז הוא מדבר על סוכות, אני לא יודע בדיוק אם לא מדבר, כי בסוכות אני חושב זה פחות מ-8 סנטימטרים, ולפחות הסוכות שראיתי, אני חושב זה פחות מ-8, אבל פרגולות זה בדרך כלל, יש את המסגרת, ובדרך כלל היא רחבה טפח. ואז יוצא דווקא פרגולה, זה יותר בסדר משאר הדברים, רק כשנכנסים לבעיה אחרת בפרגולה, אם זה מקובע במסמרים וזה, אם זה מוגדר סכך קבע, נכנסים לדיונים אחרים של פרגולה, אבל לפחות לענייננו, זה יהיה, לא תהיה בעיה בפרגולה. למה? כן, 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 אומר אפשר, לגמרי, כלומר, מספיק שיש צל הרי, מה אנחנו צריכים? אנחנו לא צריכים מחיצות, לא צריכים כלום. צריך שהסכך יעיל על משהו, שיהיה פה איזו יחידה שאתה יכול להגיד שהוא מעיל. ברגע שהוא לבד, הוא לא נחשב אוהל בכלל, לא קוראים לזה אוהל, אין פה שום צורה של אוהל. זה כמו שאני ארים אוהל באוויר. אז הוא אוהל, כי לא בגלל שהרמתי אותו באוויר הוא לא אוהל. אבל כשאני מרים רק משטח, אז זה לא אוהל. עד שעושה לו מחיצות יפות וזה נחשב אוהל, אז זה נחשב אוהל. לא מחיצה הלכתית בכלל, בכל מקרה זה נראה פה מחיצה הלכתית.
יש שהוא מעיל על הטפח הזה?
הוא, יש לו את הסכך ופה מסגרת טפח, אז יצרתי דמות אוהל. זה בעצם מה שצריך. לא, בכל מקרה לא צריך לסרטק, רואים בחוטט בגדיש, שאם עשה גובה טפח, חקק באדמה גובה טפח, ושם על זה שכח, אז זה בסדר. אז זה בסדר, אין דבר תעשה ולא מנסוי, כמובן הוא צריך להשלים את הדפנות, כן, אבל אין תעשה ולא מנסוי, הוא לומד ממש.
שאלות מהאימוניות יענה לרבי מחרץ, שאלה
לך, השאלה זה בדיוק איך כל אחד מבין, אם מה שאני מחפש זה את האוהל או את הכשרות של השכח, נכון, בדיוק. טוב, אז זה ככה נראה בכל זאת למייסה. אין כל כך זמן, אז אני רק אגיד במילה אחת גם פשוט שיש להשלמת התמונה לגבי הפירוק, אם הלבוד מתפרק וכדומה, אנחנו שם מרוויחים עוד רווח אחד של נעשה בכשרות. כלומר, מה קורה כשכבר הסכך נעשה בכשרות? כן? כלומר, אם הוא נעשה כבר בכשרות כמו שצריך, ואחר כך התפרקה, נפלה דופן, או התפרק הלבוד. במקרה כזה, אני מרוויח פה עוד משהו, שברגע העשייה, הסכך היה בסדר. טוב, מה זה משנה? יופי. אז ברגע העשייה הסכך היה בסדר, אבל מה זה משנה? עכשיו התפרקה הסוכה, וזה הכל פסול, ואתה עכשיו עמיד עכשיו דפנות, אז איך הסכך פתאום נהיה כשר? אבל צריך להבין, אולי זה מחלוקת, יש מחלוקת פשוט, אני מזמן עכשיו, מחלוקת בראשונים ואחרונים, בעניין הזה של מה קורה בדבר כזה שהיה סכך כמו שצריך, ונעשה בכשרות, ואחרי זה נפסל וחזר להיות כשר. כי יש מקום טוב לומר, מה זה הדין הזה שתעשה ולא מנסוי? בעצם מה התורה אמרה לי? התורה לא אמרה לי שכל רגע ורגע צריך שזה כאילו אתה עשית את הסכך, לא זה תעשה ולא מנסוי. תעשה ולא מנסוי, זה התורה אמרה לך, אני רוצה שבעצם מה שתעשה זה שתשים סכך על הסוכה. לא אלים, סכך. אם אתה שם סכך, בסדר, לא אלים. איך אני יודע אם זה אלים או לא? תלוי, אם אתה שם על מסגרות של דפנות והכל כמו שצריך ואתה שם אלים, זה נהיה סכך. אז שמתי סכך, לא שמתי אלים. כן? אבל אם אתה שם לפני הדפנות את הסכך, אז זה לא, סכך, זה סתם אלים. לכן, אם שמתי סכך כמו שצריך, אז מה שמתי פה? סכך, לא אלים. ואחרי זה התפרקו הדפנות, בסדר? בגלל זה פוקע ממנו שם סכך, שמתי סכך. הייתי בסדר, עשיתי מה שהתורה צוותה. כמובן, מי שחולק יגיד שלא מסתכלים ככה, אלא כל רגע ורגע, אתה צריך אם יתפרק, אז הכל מתחיל עם אפס, ועוד פעם צריך לעשות מחדש. אבל זה מחלוקת ראשונים ואחרונים בעניין הזה, לכן יש עוד יותר באמת מקום. חוץ ממה שאמרנו קודם, יש גם בלבוד שהתפרק, יש עוד יותר מקום להקל בעניין הזה עם לבוד שהתפרק, שלא יצטרכו כל פעם באמת לתקן מחדש. מה? אם זה סביר בקלות לנענע, מי שמחמיר, זה יותר מהדרין, אבל זה לא, אבל שוב, זה מתחיל להיכנס את זה, ספק, 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 בסדר, אולי יש עדיפות קצת, לא תמיד אפשר, כי אתה לא צריך עכשיו להתחיל להתיר את כל הסכך, זה מסכך מקובע, צריך להרים אותו, זה לא תמיד קל. אם זה בקלות שאתה עושה ככה, אתה עושה ככה. יכולה, למה לא? מה? לא, על כורחנו שלא, אבל אנחנו בזמן. טוב, זה ככה נראה קצת הלכה, הלכה למעשה.
תעשה ולא נעשו את זה, תעשה לשם צל ולא
נכון. לא, נכון. לא, צריך שיעשה בכשרות. כלומר, ברגע שזה כשר, קוראים לזה סכך. אם זה לא כשר, אז זה עץ, זה אלים, זה עץ מחובר, זה כאילו, כשיש כשרות, עמדת בגדרים של התורה, או, שמת סכך. היית בסדר, זהו. עכשיו שוכחים ממך, שמת סכך כמו שצריך. זה בדיוק מחלוקת הראשונים, יש מי שהבין באמת לא ככה.
בעצם הדבר שתעשה ולא מנסים, מה זה תעשה ולא
מנסים?
תעשה מה?
סכך, כשר?
סכך, סכך כשר.
כן, כאילו, אתה צריך לעשות סכך, כלומר, הציווי של סוכה בעצם זה לעשות סכך. אז תעשה סכך, כלומר, תעשה, ולא שפתאום ייווצר לך, כנראה, מין בכיוון הזה, אבל בכל כך ראשונים בוודאי ככה, אני חושב שההסבר כנראה הם יחלקו בשורש הזה, כנראה. טוב, זה קצת בהלוכה, קצת מעניין, אחר כמה דקות. עניין הסוכה לכאורה בעצם, כל העניין הזה של הסכך, הסכך נשמע איזשהו ניתוק מסוים, כלומר, זה איזושהי הגנה, זה סוג של איזשהו ריחוק, אבל כמובן זה בדיוק הפוך, כן? כלומר, ודאי מתי אנחנו צריכים את ההגנה? לפעמים כשהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב, אז זה בלתי אפשר לעמוד במחיצתו, וצריך איזשהו משהו שטיפה יוריד את העניין הזה. כלומר, בסופו של דבר יוצא שהאדרבה, הכיסוי מראה על קרבה מאוד קרובה, ו... שזה מראה על מעלה מאוד מאוד גבוהה של החג. זה כמה העניין כנראה, ענני כבוד זה בדיוק העניין. כלומר שענני כבוד, מה זה ענן? ענן, ענן בתורה, לאורך כל הדרך, תמיד ענן משמעותו כיסוי. כן, וירד השם בענן, בענן נראה על הכפורת. רואים בתורה, בתורה מפירוש שכתוב הלשון של כיסוי, כלומר לגבי שענן כיסה את אוהל מועד, כן, ענן כיסה את הר סיני, הלשון כיסוי, תמיד ענן המשמעות של כיסוי. ענני הכבוד לפי זה בעצם זה ההסתרה של הכבוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממש היה עליהם ביציאת מצרים, הקרבה הייתה מאוד גדולה לעם ישראל, ממילא חייבים ענני כבוד. כלומר, זה מראה על משהו שהוא מאוד עניין של אדרבה, קרבה מאוד גדולה, ולכן צריך את ההגנה ואת ההסתרה. נראה שהדבר הזה קושר אותנו עם זה באמת העניין, כלומר, זה דבר שקושר אותנו לארבעת המינים, שלכאורה בעצם, תמיד זה נשמע איזה מצוות כאלה מנותקות, יש לך סוכה, יש לך ארבעת המינים, שתי מצוות, אפשר להגיד שתי מצוות, אבל על כורחנו שהן קשורות, כי קודם כל הן כתובות שתיהן, אז בטוח שהן קשורות. מעבר לזה גם בנחמיה רואים שרצו לעשות סוכות מארבעת המינים, וזה דת רבי יהודה. להלכה, דת רבי יהודה להלכה שאי אפשר לעשות סכך אלא בארבעת המינים. איפה מגיעים לזה? כאילו מה, בארבעת המינים מותר לעשות סכך. זה דת רבי יהודה, לא פוסקים כמובן ככה, אבל יש פה איזשהו קשר שצריך להבין אותו, ויכול להיות, אפילו יכול להיות שאפילו יותר מיכול להיות, שהעניין של ארבעת המינים, כל עניינם רמוז בהם העניין הזה של הכיסוי וההגנה, בדיוק כמו הסוכה, שזה העניין, כלומר כל הזמן הכיסוי וההגנה. וזה ממש רמוז בלשונות שלהם. אז נתחיל אחד לאחד. דבר ראשון, הלולב, כפת תמרים, כפות תמרים. כן, מה זה כפות תמרים? מה זה? הכל בלשון המקרא, כן? כפות, כלומר, מה שמובא של... וסקותי כפי עליך, וסקותי גם בכלל, הסכך, סכך, אני לא יודע, הסכך, וסקותי כפי עליך, שם משמעות של סכך, וסקותי כפי עליך, כלומר, משהו, כפי זה לכפות, כלומר, כמו כפה עליהם ארכי הגיד, כלומר, לחסות איזה משהו, כלומר, כל עניין זה, כפות, תמרים, זה הכפייה, כלומר, לעשות, לכפות, זה הכוונה להסתיר ולהגן, זה העניין של הכפות תמרים, כלומר, זה לגבי הלולב. ענף עץ אבות, כן, שבהדס, כן, מה זה אבות? אנחנו אומרים יער אבות, זה עניין של הסתרה, כן? כלומר, זה משהו שכתוב בירמיהו, לשון התנך, כן? ובאו באבים, מפני קולות המלחמה, באו באבים. כלומר, פרשים שם פרשנים, מה זה באבים? כלומר, הלכו והסתתרו. כלומר, האבים זה משהו, הכוונה כיסוי, כן? זה העניין. אפשר לפי זה להבין, וישמן, שמנת, אבית, כסית, כן? כלומר, כסית, שוב, זה לחסות, אבית, כסית, כלומר שוב הקישור הזה, כלומר בגלל ששמנת, היה לך טוב, שכחת את הקדוש ברוך הוא, התכסה, נהיית אטום, אבית, כסית, כלומר זה אותו עניין, עוד פעם העניין הזה של הכיסוי, גם אם אמרנו שענן, ענן הרי זה כיסוי, נכון מה שאמרנו, שענן זה כיסוי, כל הזמן, כמה מקורות במקרא, ענן גם בגלל זה קוראים לו אב, כן, באב וענן, אב, עוד פעם, האבות הזה עניין שעניינו כיסוי, זה משהו, עוד פעם, זה לגבי אבות,
גם צריך שהעלים
בדיוק, זה עוד משהו, זה הכי חשוב, נכון? אתה צודק, כלומר, האבות, מה זה האבות? מה כתוב בהדס? ענף וצוות, ולכן מה? צריך שיהיה חופה את עצו. כלומר, בגלל זה, זה לא איזושהי המצאה. כלומר, העלים צריכים להיות חופין את העץ. ממש הסתרה והגנה. עוד פעם העניין הזה. בערבה, גם כן, מה זה ערבה? איזה מין לשון זאת ערבה? הרוב עבדך לטוב, אל ישכון נזדדים. מפרשים שם מפרשים, הרוב עבדך לטוב, כלומר, שמור עלינו, תגן עלינו. כן, זה הרעיון של, של הרוב עבדך לטוב, כלומר, שזה באמת הגנה. ערבון, ערבון זה עניין של, מה זה ערבון? זה הגנה, כן? כלומר, זה ודאי, כשלא יברח עם הכסף, כלומר, ערבון זה בא להגיד שזה מה שמגן עליך ושומר, ושומר עליך, כן? ערב זה עניין של הכיסוי של השמש, יש פסוק באיוב, יסוקו צאלים צללו, יסובבו ערבי נחל. שם כתוב, המשמעות שם של הפסוק באיוב, זה שערבי הנחל, ממש מפורע, ערבי הנחל יסו צל עליך. ערבי נחל, למה נגיע לערבי נחל? איך ברחנו לערבי נחל? אקליפט, לא יודע מה. ערבי נחל, קושר אותנו למקרא, ערבי נחל, זה עושה צל. זה עושה צל. אגב, גם אפילו שם את המילה סוכה, יסוכו. כן, כלומר, סוכה, ממש הכל בעניין הזה. ודבר אחרון זה אתרוג, כן? כן, הדר, כן? פרי עץ הדר. אז קודם כל, לפני שני הפירושים של ה... של הגמרא אפשר להבין, כלומר, שאתרוג, אחד, זה קודם כל, לפי הפירוש שהדר באילנו, כלומר, לשון דירה, אפשר להגיד גם שזה משהו שקצת מגן, דירה זה שהוא משהו שסובב וחוזר ומגן עליך, או לפי הפירוש של מים, שגדל על כל מים, מים עניינם, הרבה פעמים רואים שעניינם, בין השאר, כיסוי, כן? כלומר, מה זה כיסוי? כמים לים מכסים, המים מכסים את הים, אין עין הרע בדגים, שהכל, המים מכסים, זה שהוא משהו כיסוי שגם יש לו עוד מקורות לעניינים האלה, שמים עניינם כיסוי. אבל אולי גם יותר מזה, איפה כתוב לנו הדר? יש לנו פסוק מאוד מאוד חשוב שכתוב בו הדר, כן? כתוב הוד והדר לבשת בברכי נפשי, הוד והדר לבשת. מה זה הוד והדר לבשת? אז הם מפרשים כמה מקומות מובא בעניין בספרים, שאני אומר זה הוד והדר לבשת, זה בדיוק העניין הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כלומר, שברא את העולם, יש פה יסוד, הגר"א כותב זה סוד הסודות, כל הדברים פה, אז בטח שאנחנו לא מבינים עד הסוף, אבל באופן עקרוני, הוד והדר לבשת, זה להגיד בבריאת העולם, ואולי זה קשור לברכי נפשי, שזה כל העניין הזה של הבריאה, וכל זה בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, הוא לא יכול לברוא את העולם, צריך את הצמצום. ולכן הוד והדר לבשת, ההדר מכסה אותך, וככה אפשר לברוא את העולם. בדיוק העניין, כלומר, הדר הוא במשמעות של כיסוי. עכשיו, זה לא סתם שמוצאים במקום אחד הדר במשמעות של כיסוי, שזה גם היה מספיק אולי, אבל במדרש רבה מבואר בפירוש שפרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא שנאמר הוד והדר לבשת. כלומר, זה המדרש קושר אותנו לפסוק הזה, כלומר, פרי עץ הדר זה עיין ערך, הוד והדר לבשת, כלומר, זה הכיסוי והגנה מפני הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק כל העניין שאמרנו בסוכה, שאנחנו כל כך קרובים, כל כך קרובים, וצריך איזשהו כיסוי מרוב הקרבה הזו. זאת השם, מה שאנחנו צריכים זה לדעת לנצל את הימים הקדושים האלה לחיבור, קרבה לקדוש ברוך הוא, זה דבר גדול מאוד, בעזרת השם.